אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. נאמר עכשיו שלום לדודו פישר, זמר, שחקן וחזן ישראלי בעל מוניטין בינלאומי, מועמד לפרס אמי וזוכה פרס מפעל חיים. שלום דודו.
שלום וברכה.
אנחנו מאוד שמחים לארח אותך כאן באולפן במלבורן. זאת לא פעם ראשונה שאתה באוסטרליה, נכון?
לא, הייתי באוסטרליה כבר המון פעמים כבר בעבר, עם הופעות לכל מיני ארגונים שונים, מארגונים שונים. אבל הפעם אני הגעתי לכאן באמת קודם כל להתפלל כאן בימים הנוראים, וזה גם, אני מציין בכך גם את 50 שנותיי על הבמה, כי התחלתי ב-1973 בוויניפג בקנדה, ועכשיו אני כאן, הייתי כאן גם בשנה שעברה, בבית הכנסת טורק, בית הכנסת מאוד יפה, כמו מוזיאון, לצערי כבר אנשים לא גרים באזור כבר, אז אין הרבה קהל, אבל יש סיפוק מאוד גדול, יש לי מקהלה נהדרת, ואנחנו שרים, ואנחנו נהנים מאוד. גם הבן שלי, אני חייב לציין שגם הבן שלי הגיע לכאן, בן 7, הגיע לכאן יחד איתי, לשיר יחד איתי, והייתה חוויה בלתי רגילה.
דודו, תספר קצת למאזינים שלנו כאן באוסטרליה על עצמך.
אני נולדתי פתח תקווה, בגיל 10 בערך עברתי לגור בקריית טבעון, ואז עברתי ללמוד בישיבה תיכונית בנחלים, לאחר מכן להקת הרבנות הצבאית, ומשם, אף על פי שאני רציתי תמיד להיות רופא שיניים, החלום שלי היה להיות רופא שיניים, עד שפגשתי את אותו מוריס הירש, את הבחור הזה שאמר לי שהוא רוצה שאני אבוא להתפלל אצלו בקנדה, בחגים. הוא שמע אותי באיזה חתונה, שער שהחיינו וקיימנו, ואמרתי לו שאני לא מעוניין, כי אני רוצה ללמוד רפואת שיניים, זה לא באמת בראש שלי, המוזיקה זה לא עניין, לא כל כך דיבר אליי אז. לא חשבתי שיש לי את הכישורים המספיקים, לא חשבתי שאני באמת מספיק טוב אולי. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני אתן לך $5,000 וכרטיס טיסה. בשבילי, זה היה מספיק לקנות את הסימקה הראשונה שלי, האוטו. ונסעתי ושיניתי את דעתי והחלטתי ללכת על מוזיקה. חזרתי לארץ, זה היה ב-73, פרצה מלחמה, חודשי מלחמה בצבא. ולאחר מכן התחלתי ללמוד מוזיקה באוניברסיטת תל אביב. כן. ואז הדרך לחזנות הייתה מאוד קצרה, כי אני הבנתי שכאן אני יכול כבר מיד להיות חזן ולשמש כחזן בקהילות שונות בארץ ובעולם. הייתי בדרום אפריקה 3 שנים, אחר כך חזרתי לארץ. ב-86 הלכתי, נסעתי לניו יורק וראיתי את נסעתי ללונדון וראיתי את המחזמר לי מיזראב.
עלובי החיים, כן.
ששינה את חיי. ומאז אני על הבמה, במות של מיוזיקלס ובמות של הופעות שלי. ובחגים, רק בחגים אני גם מתפלל כחזן. אבל זה רק בחגים, אני לא מתפלל בשבתות ולא מתפלל בחגים אחרים, רק בראש השנה ויום כיפור. ויתר הזמן אני על הבמה, בתיאטראות.
בוא נתחיל דווקא מהסוף, אתה משחק בסדרה חדשה שעלתה לנטפליקס, סדרה שבה אתה מגלם רבי בבלגיה. הסדרה נקראת רף דיימונדס, והיא מספרת את הסיפור של משפחה אולטרה אורתודוקסית שמתעסקת עם יהלומים. בוא תספר לנו קצת על זה.
טוב, חיפשו דמות מסוימת לסדרה, ועשיתי אודישן בארץ, וזה באמת, תראה, מה נגיד לך, זה, אתה יודע, לפעמים קורה, יש דברים כאלה, זה פתאום מצליח לך, משהו שמצליח לך פתאום. קודם כל, אני מאוד אוהב לשחק בסרטים ובסדרות, ויש כמה דברים עכשיו על הפרק שאני הולך לעשות גם. ואז קיבלתי את התפקיד הזה, ומאוד נהניתי לצלם, נסעתי אז בזמנו, זו הייתה עבודה מאוד קשה. נסענו ביום ראשון מהארץ במשך 10 שבועות.
איפה צילמתם את זה?
לבלגיה. צילמנו את זה בבלגיה, באנטוורפן. במקום איפה שהעלילה מתרחשת, זה, הסדרה מספרת על ההיסטוריה היהודית בענף היהלומים באנטוורפן, שאז באמת שלטו שם יהודים, היום זה לא המצב כבר, היום זה הודים וסינים, וכבר לא, היהודים כבר לא שולטים ממש בכיפה שם. אבל במשך עשרות שנים זה היה כבר מאחרי השואה, עד לפני 20 שנה בערך. אני זוכר, הייתי נוסע לשם הרבה להופעות, גם הייתי עושה שם המון הופעות, והסדרה הזאת החזירה אותי באמת, עשה לי מין דז'ה-וו כזה לתקופה של הופעות שהיינו שם מגיעים לאנטוורפן, אבל העבודה הייתה מאוד מעניינת, והסדרה מאוד מאוד הצליחה, לא רק אצל יהודים, היא הצליחה בכל העולם, היא הייתה מספר אחד בצפיות במשך 10 שבועות, 10 שבועות.
תספר לנו קצת על הדמות שאתה מגלם.
אני משחק את אב המשפחה, אב המשפחה של מי שהקים למעשה את האימפריה הזאת של היהלומים, שאחר כך התחילו בעיות עם הילדים, שהילדים עושים את זה, והילדים כבר עושים דברים אחרים. אבל זה היה מאוד מאוד מרגש לעשות את זה, ואהבתי. ואני שמח שזה הצליח, כי זה באמת הביא הרבה הצעות נוספות. ואני חושב שאני בגיל כזה עכשיו גם שאתה מתחיל להרגיש שמלמעלה מכוונים אותך לדרכים אחרות, גם לא רק להיות על הבמה ולשיר, אלא גם לשחק. ואני מאוד אוהב לעשות את זה.
אז אתה אומר שיש הצעות לעוד עבודות, עוד סרטים, מה בדרך?
יש הצעות לכמה סרטים, עכשיו שאנחנו עובדים על סרטים וגם סיטקומס, כן, ועכשיו אנחנו מנהלים מסע ומתן, חלק מהדברים אנחנו באמצע קריאה עדיין ויצירת העניין, אבל יש מדברים על זה.
יפה, שיהיה בהצלחה.
תודה.
טוב, בוא נדבר עכשיו קצת על השירים שאתה שר ביידיש. אין כיום הרבה זמרים ישראלים מליגת העל ששרים ביידיש. תוכל לספר לנו איך למדת היידיש ומדוע זה חשוב לשמר את השפה הזו?
יידיש למדתי מהסבים והסבתות שלי. אני הייתי באמת ילד מאוד מיוחד בעניין הזה של סבים וסבתות, כי בזמני, כבר אתה יודע, בכיתה שלי לא היו הרבה ילדים שיש להם, כי כולם, הרבה מהם הלכו בשואה. ואני, היה לי מזל, הסבא הראשון, הסבא מצד אמא שלי היה ציוני גדול, עזב את המשפחה שלו בליטה, וכולם נהרגו שם, והוא ואמא שלי הגיעו לארץ עם סבתא שלי, והסבא השני ניצל על ידי משפחה פולנית, אוקראינית, שחפה בונקר מתחת לבית שלהם, ואבא שלי הגיע לארץ אחר השואה, הם התחתנו, ואני שמעתי את היידיש בבית כל הזמן. זאת אומרת, ההורים שלי כבר בזמן מסוים התחילו לדבר רק עברית, אבל הסבים והסבתות דיברו יידיש, והיו שרים לי ביידיש שירים. למה אני חושב ש... תראה, זה שפה שחיברה בזמנו את כל העם היהודי, זאת אומרת, את כל העם... אתה עם אשכנזי, וכמו שהלדינו חיברה בין היהדות הספרדית, שחבל, זה שתי שפות שהן פשוט מאבדות גובה, וזה חבל, כי הביטויים והדברים שאתה יכול להגיד ביידיש, אתה לא יכול להגיד אותם משום שפה אחרת. ואני מאוד, תראה, לצערי, אתה יודע, שהייתי נוסע להופעות לפני 30 שנה ו-40 שנה, אז הייתי מקבל, נגיד, טלפון מפרודוסר במקסיקו, בארגנטינה, ואז הוא אומר לי, דודו, אנחנו רוצים שתשיר את כל השירים, אתה מגיע לכאן לקונצרט, כל השירים ביידיש, מהתקליטים שלך, מה שעשית וזה. והיום אותו אחד מתקשר אליי, הוא אומר לי, דודו, אני יודע שאתה אוהב לשיר יידיש, אבל שיר אחד מספיק, לצערי. זאת אומרת, באמת הקהל כבר היום לא ממש מבין יידיש, שאולי יש שירים אולי שיזכירו לו קצת משהו מהבית, מאירופה, מהשואה. מלפני השואה אולי, אבל כמה יש כבר כאלה? כבר אין הרבה. השפה קיימת במיוחד אצל החרדים. בברוקלין מדברים יידיש, ובבני ברק מדברים יידיש, בירושלים ובניו יורק ובלונדון, כן? אבל מה שאנחנו מאבדים זה לא... כמובן שהשפה היא שפה, אבל מה שאנחנו מאבדים זה את התרבות היידישיסטית, את השירים ביידיש ואת הסופרים, את הבשבי זינגרים ואת שלום עליכם. אלה הדברים שאנחנו מאבדים, ו... זה מאוד חבל, כי הם לא צורכים את התרבות הזאת, החרדים, אבל היידיש תישאר, עכשיו השפת היידיש תישאר אצל החרדים. השאלה עכשיו כמה חרדים יהיו בעוד 50 או 100 שנים, יכול להיות שהם ישתלטו בכלל על כל העסק, כי הילודה שם היא מאוד גבוהה, אז מי יודע מה יהיה.
כן, ואנו משוחחים עם דודו פישר, זמר, שחקן וחזן ישראלי, שמתארח כעת במלבורן ונמצא אצלנו באולפן. טוב, בוא נדבר קצת על חזנות. יש קשר הדוק ביהדות בין תפילה לניגון ולמוזיקה. תוכל טיפה להסביר?
תראה, יש בחזנות, בבית הכנסת, יש עניין של נוסח. זאת אומרת, לכל חג יש את הנוסח שלו. ראש השנה זה נוסח שלו, יום כיפור זה נוסח שלו, החגים, סוכות, שבועות ופסח יש נוסח שלהם, ושבת יש נוסח שלו. העניין הוא שבזמן האחרון, מכיוון שבאמת האנשים, יש כל כך הרבה אנשים, איך אני אגיד לזה, זה לא כך, אני לא הייתי רוצה להגיד assimilation, לא רוצה להשתמש במילה הזאת, כי היא מאוד כואבת לי להשתמש בה, כי אני באמת רואה, אבל יש כל כך הרבה יהודים שמגיעים פעם אחת בשנה לבית כנסת. עכשיו, אין להם מושג מה זה נוסח של, של ראש השנה, נוסח של יום כיפור, סוכות, פסח. הם לא מבינים בדברים האלה. כך שכל העניין הזה של נוסח פתאום הפסיק, איבד מאוד מהערך שלו. אני גם לפני הרבה הרבה שנים, אני זיהיתי את העניין הזה, כי התפללתי, הייתי חזן בניו יורק, בקצקל מאונטיינס, בערי הקצקל שם, שקראו להם הבורשט בלט, מה שנקרא. המון המון יהודים היו מגיעים שם לבתי מלון, ואני התפללתי באחד מבתי המלון הגדולים שם, 32 שנים הייתי שם, בראש השנה ובפסח. עכשיו, אני קלטתי שאנשים באמת לא מבינים את התפילה, אין להם הבנה בתפילה, וכדי לחבר אותם אל התפילה יותר, התחלתי להכניס מוזיקה מתוך מחזות זמר, מתוך שירים ישראליים, לתוך התפילה. ואז זה פתאום הדליק אצלם, פתאום הם שומעים משהו שהם מכירים, זאת אומרת, המילים הם לא מכירים, את הנוסח הם לא יודעים, אז פתאום הם שומעים כמו כנר על הגג, איזה שיר כמו וכל מאמינים שהוא... פתאום אני מתחיל לשיר להם, ואז הם מקבלים איזה מין חיות כזאת בתפיל, פתאום, אופ, זה משהו הם מכירים, מאיפה אתם מכירים, הם מכירים את זה, מאיפה מכירים, מתחילים להסתכל על המילים, מתחילים להתפלל. וכך ש... תראה, ומצד שני, הייתה לי שיחה ארוכה מאוד עם זה שכתב את עלובי החיים, בובליל, שמברג ובובליל, זה שני יהודים מרוקאים שגרים בצרפת, שהם כתבו את המחזמר הזה, המחזמר לדעתי הכי טוב שנכתב במאה ה-20, והוא אמר לי, תשמע, כל המוזיקה של עלובי החיים זה מתוך מוזיקה שאנחנו שמענו בבית. מוזיקה ששמענו בבית, בזמירות ובתפילות וזה, הוא לקח את המוזיקה משם והביא אותה לעלובי החיים, והמוזיקה הזאת ישראלית, מוזיקה שכל העולם מכיר אותה, וכך שאין היום, פעם היה, אתה יודע, פעם כשעשו לך מבחן, היית רוצה להיות, להתקבל כחזן באיזה מקום, אז היום אתה שיר קדיש של יום כיפור, תשיר קדיש של ראש השנה, תשיר קדיש, היום אף אחד לא יודע, אין לאף אחד מושג, חוץ מחזנים באמת שמכירים את הדברים האלה, אבל הקהל כבר לא מחובר לעניין הזה.
לא מכיר, לא מכיר. האם בקונצרטים שלך הקהל הוא בעיקר יהודי או לא רק?
לא רק, לא רק. גם באים גם לא יהודים. אלה שמכירים, אלה ששמעו עליי, גם בארצות הברית, הרבה מאוד שמעו עליי, כי אני עשיתי שם כמה סדרות ל-PBS, אני צילמתי מופעים, את חברת טלוויזיה, שיש להם 300 וכמה תחנות, והקלטתי, עשיתי להם כבר שלושה סדרות, שלושה פרקים של קונצרטים, אז שם אני מוכר על ידי הרבה 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 לא יהודים, והקהל מעורב, מאוד מעורב.
אתה חוזר עכשיו להופיע, שוב, מול קהל, מתי ההופעה הראשונה שלך?
ב-19 לאוקטובר אני מתחיל את המופע הראשון, אני עושה סיבוב של מופעים בארץ ובחול, לציין 50 שנותיי על במה. כמו שאמרתי, התחלתי ב-73 בוויניפג בקנדה, ואני שמח להיות כאן עכשיו. כאן אני פותח, אני קורא לזה, אני פותח את חגיגות ה-50 של שנותיי על הבמה. פותח אותם דווקא באוסטרליה, מעניין.
תודה, זה כיף.
ממש לפני שמלחמת יום כיפור פרצה.
נכון, זה אז התחלתי את הקריירה.
אולי לסיום נשמח לשמוע ניגון של ראש השנה או יום כיפור.
תראה, הניגונים של ראש השנה ויום כיפור הם ניגונים מאוד מאוד סולי, כאילו, שבאים מהנשמה. כי על כל מה שאנחנו מדברים זה עניין של חרטה על מה שעשית, וכוונה לעשות שתהיה שנה יותר טובה, ובקשות ותפילות שיהיו שנים יותר טובות. אז יש, וכל קהילה יש לה את ה, זה למשל בטורק, יש להם שיר שאי אפשר בלעדיו, זה הולך, בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. זה מנגינות כאלה, תדעו. כל נדרי ושרי ושבועי וחרמי וקונמי וכינוסי וכינוי. אלה מנגינות שאלפי שנים אנחנו שרים אותם כבר בבתי הכנסת מאז חורבן הבית, והם באמת מנגינות שכל יהודי מזרחי, לפי עדות המזרח, לפי הנוסח של עדות המזרח, ואשכנזים לפי נוסח של עדות של אשכנזי, שומעים אותם, מכירים אותם, וזה נכנס לך לנשמה איכשהו.
ושוחחנו עם האורח המיוחד שלנו באולפן, דודו פישר, זמר, שחקן וחזן ישראלי. דודו, תודה רבה על הזמן, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום.
תודה.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.